רדיקל, בית לשם שנייה. אני רוצה להזמין אתכם לערב בלי טלפונים במוזיאון תל אביב. רדיקל משתלטת על המוזיאון ביום רביעי, 10/9.
שם במהירות 1.5 להדגיש עד כמה האירוע הזה עשיר בתוכן.
לייט נייט עם ג'רמי פוגל, סיאנס עם מישל פוקו בהנחיית עומר בן יעקב, תמת רטקו בהנחיית עודד בן יהודה, תת המנית עם אלכס פורפור, די ג'י של יער הגול, עמדת צילום של אלה בר, אמבטיה תדרים, מחווה לג'ון ווטרס בהנחיית זוהר אורבך, תת המנית עם יובל פלוטקי, פוקה פסיכדלי בהנחיית דוקטור רן ספיר. בקיצור, אם אתם
יש קוד הנחה?
בטח שיש קוד הנחה. רדיקל, בעברית.
נתראה שם, מפתח יהיה, אני יהיה.
אלי לובה? אלי, תבוא.
מאזינים יקרים, רגע לפני הפרק, מילה ברשותכם. שבועיים אחרי ההקלטות והעריכות, נודע לנו על מותו המצער של אלון אבוטבול. פרק הבא שתשמעו עוסק בסדרה שהוא השתתף בה. אנחנו ככה מציינים את השם שלו, נותנים שאוטות ואפילו משמיעים סינק מתוך הסדרה, וזה הרגיש תלוש לשדר את זה בלי להגיד משהו. אני אשתף שאפילו זממתי לשלוח לו לינק לכשהפרק יצא, לא יודע אם הוא היה משיב, אבל הרגיש לי שנתנו פה מהלך היסטורי, אלי נתן מהלך היסטורי מאוד נייס לכל האירועים שהסדרה משקפת, וזהו, אנחנו רק רוצים להגיד שהפרק הבא מוקדש לזכרו, ושאנחנו ממליצים מאוד גם לראות את הסדרה, קוראים לה סנואופול, אתם יכולים למצוא אותה בדיסני פלוס או בסטרימיו אם אתם בקטע פיראטי, יש לו שם תפקיד מאוד מאוד צבעוני, ואני חותם על זה. אז יאללה, שתהיה לכם האזנה נעימה.
רדיקל, בית לשם שינוי.
טוב, שיסלחו לי המאזינים, אבל אני שוב לוקח אותנו למחוזות כאילו ללנד, בסדר?
אוקיי.
והפעם סדרה שראיתי, שנקראת סנואופול, שמתעסקת בכל עולם הקוקאין, קראק, ב-LA, ב-80s, עם תפקיד אורח מקסים של מפיונר ישראלי, אלון אבוטבול.
אה, וואלה.
הביא שם את העניין לגמרי.
מעולה.
I don't like talking business over the phone, you know why?
Someone could be listening, and then what happens? You get caught,
and then what?
You go to jail.
No, you go to fucking prison, so I don't want you to call. I want you to do things exactly the way we said they would be done, so you don't have to call.
תשמע, איזה עולם גזור, כאילו, כמה סבל של האנשים השחורים, בעיקר ממה שקרה בקרק, מראים שם את זה נורא יפה, הבת של השוטר, הילדה הכי טובה בשכונה, בסוף מתמכרת גם בעצמה, מראים את הפערים המטורפים, שאיך כאילו גנג אחד מרוויח אשכרה מיליון דולר בשבוע מהדבר הזה, וברקע ה-CIA מעורב, וגם מוכר בעצמו, ומתעסק בכל הדברים, ומנסה להשפיע על מה שקורה בדרום אמריקה, ולממן שם מלחמות, ואני מין כזה, מה קורה פה? אני חייב לדבר עם אלי.
אז יאללה חברים, פרק מיוחד, קוקאין, קראק, סמים, פרק בקיצור, הרדיקוק.
גם הרדיקרק יכול להיות טוב, אני חייב להגיד.
הרדיקרק, האמת היא, נשמע אפילו יותר טוב. אז קדימה, הרדיקרק.
דוקטור, אלי קוק, בלי אורחים, בלי שאלות, בלי בולשיט. הרדיקל.
סמים זה אחלה חלון להיסטוריה. כאילו, כשאני חושב על תקופות שונות באמריקה, הרבה פעמים, אתה יכול להסתכל על הסם שהיה בתקופה הזאת, והוא פשוט מסכם לך את כל הסיפור. בין אם זה הקפה שהניע את המהפכה התעשייתית במאה ה-19, אתה יודע איזה קשה זה להכניס אנשים למפעלים, ולהריץ אותם במפעל 16-18 שעות ביום, איך עשו את זה באנגליה, מקומות אחרים? חטפו שחורים, לקחו אותם למטעי בקריבים, והתחילו לגדל שם גם קפה, גם שוקולד, גם סוכר, ועם הסמים האלה, ולהטיס סוכר זה סוג של סם, יכלו לתת את האנרגיות שהניעו את המהפכה התעשייתית של המאה ה-19. או בואו נחשוב על ה-counter culture, איך אפשר בכלל לחשוב על ההיפיז בלי ה-LSD, וגם גראס באיזשהו מקום, אבל בלי הרעיון הזה שאנחנו צריכים חוויה אותנטית, לפתוח את הראש וכו'. אגב, גם היום, איך אפשר להבין את התקופה שאנחנו נמצאים בה, הניאו-ליברליזם החולני הזה, שפאקינג חברות תרופות הרעילו ביודעין מיליוני אמריקאים, והביאו למותם עם מגפת האופיאטים, שכמובן נעשה עליהם פרק. כלומר, באמת, סמים זה חלון לתוך ההיסטוריה, ופה, היום, אנחנו נדבר על הסם. של ה-80s, אין דבר שמסמל יותר את ה-80s, לא סתם סרטים כמו Scarface, אנחנו חושבים על אל פצ'ינו, שוב אנחנו מזכירים פה את אל פצ'ינו בפודקאסט, והקוקאין, ואפילו גודפלס שיוצא אמנם ב-1990, אבל הכי סרט 80's שיש, הקוקאין משחק שם תפקיד כל כך מרכזי, כי אין 80's בלי הקוקאין, אין 80's בלי הקרק. היום נספר לכם את הסיפור על הקוקאין ועל הקרק באמריקה בשנות ה-80.
הסימן שאלה הכי גדול שיצאתי מהסדרה הזאת זה למה שה-CIA יצטרך את הסחר בקוקאין בשביל להשפיע על מלחמות בדרום אמריקה.
שאלה מעולה, במקרה הזה זה מרכז אמריקה, ואנחנו נענה לה השאלה הזו, ועוד הרבה שאלות אחרות. האמת היא שהשאלה הזאת באה לי ממש טוב אחרי הפרק על קובה, כי עשינו שם הרבה עבודה, כי הסיפור פה הוא כמובן, שוב, סוציאליסטים, במרכז אמריקה, מלחמה קרה, אמריקאים לא רואים את זה בעין יפה, אבל פה יש גם איזשהו טוויסט עם ממשל של רייגן. אבל לפני זה, לפני שאנחנו מגיעים לקוקאין שנכנס לאיסט אליי ולקומות האלה, קצת בכל זאת לעשות ריוויינד. קוקאין זה סם שלמשך המון זמן בארצות הברית, בעצם עד ה-80s, אני חושב, או סם לא כזה מסוכן, לא כזה ממכר, לא כזה חשוב, או סם שהוא פשוט רק לעשירים. וכמובן הסיפור הכי מפורסם פה זה שקוקה קולה, המשקה שמסמל אולי יותר מכל משקה אחרת הקפיטליזם האמריקאי, היה בו קוקאין. היה בו קוקאין בתחילת דרכו, כשהבחור מאטלנטה מתחיל להכין את התרכיזים שלו, ובסוף הוא מוסיף לזה קצת קוקאין. עד היום, דע לך, שיש בקולה, איזשהו משהו מעלי הקוקה, והמקום היחידי בכל ארצות הברית, שמותר בצורה חוקית לייבא עלי קוקה, זה חברה שעובדת רק עם קוקה קולה, והם כמובן מבטיחים שהם לוקחים משם רק את הטעם ולא את הסם, אבל עד היום יש משהו מעלי הקוקה, שנמצא בקולה שאתה שותה. אז לא הוציאו את זה לגמרי, אבל זה מעיד על כך שהקוקאין היה, ופרויד השתמש בקוקאין, וקוקאין היה נחשב גם משהו שיכול מאוד לשכך כאבים, קיצור, הקוקאין לא היה ברדאר של מערכות האכיפה האמריקאיות עד בעצם שנות ה-80. מה קורה בשנות ה-80? אז בשנות ה-70 זה מתחיל להיות party drug, זה מתחיל להיות סם שמסניפים במסיבות, זה עושה היי כיפי, אבל זה לא משהו שרוב הציבור יכול להרשות לעצמו, זה מאוד 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 יקר. בוא, כן, אני רוצה לחזור לנקודה הקודמת שלי, להגיד כמה שהסם הזה, מבחינת מה שהוא עושה לגוף שלך, הוא מתאים ל-80s. כי מה זה הרי קוקאין? קוקאין זה ego trip, וקוקאין זה, וואו, אני מרגיש הכי טוב, ואני הכי חכם, ואני הכי תותח, ואני הכי... וזה כאילו, מי שמכיר קצת, ואנחנו עוד נעשה המון פרקים, אבל מי שמכיר את התרבות של הניו-ליברליזם, שעולה בשנות ה-80, והאינדיבידואליזם הקיצוני האמריקאי, והקפיטליזם החזירי הזה, שאני כבר פסם פס על העולם, ולא אכפת לי מכלום, חוץ מעצמי, ולעשות מלא כסף בוול סטריט, אז זה כמובן, כאילו, אין דבר שמתאים יותר, אין סם שמתאים יותר לעלייה בשנות ה-80 של וול סטריט, וכמובן רואים את זה מעולה בסרטים של סקורסזי, וולף אוף וול סטריט, רואים את זה גם קצת בסרט יותר טוב, האמת היא לדעתי, על וול סטריט משנות ה-80, שזה הסרט וול סטריט של אוליבר סטון, אבל אין ספק, זה כאילו הסם, אם אתה ברוקר דושבג, שעכשיו הולך לעשות מלא כסף על ג'אנק בונדס וכולי, אז אתה חייב כאילו את הביטחון העצמי הזה, אתה חייב להסניף לפני זה, ואחרי זה ללכת לאיזה מסיבה ולהסניף קוק. זה מתחיל כסם של באמת אנשים מאוד עשירים, ומשם זה הולך להתפשט לרחוב האמריקאי, לעניים אמריקאי, ובשביל להבין את הסיפור הזה, אנחנו צריכים להבין את המעבר מקוקאין וקרק. ופה בעצם תמון גם הסיפור שאתה מדבר עליו, על ה-CIA. אז לפני שנדבר על למה בעצם הופכים קוקאין לקרק, בוא נדבר על מדינה קטנה במרכז אמריקה, שנקראת ניקרגואה, ועל קומץ קטן של סוציאליסטים שמשתלטים על המדינה הזאת, הסנדטיסטס, ואלו שמתנגדים למשטר הסוציאליסטי האלה, הקונטרס. אז קדימה לניקרגואה. טוב חברים, זה סיפור שדומה קצת לקובה, כן? ההיסטוריה קצת חוזרת על עצמה, אוקיי? דיקטטור רע בניקרגואה, שגונב לאנשים את הפלזמת דם שלהם ומוכר את זה בשוק החופשי, כאילו זה כאילו רמות של בונד וילן. ברח לי השם של הדיקטטור הזה. בקיצור, סוף שנות ה-70, העם הניקרגואי קם אל מול הדיקטטור הזה וארגון שנקרא הסנדטיסטאז, ארגון סוציאליסטי שיש לו קשרים גם למשטרים הסובייטיים וגם לקומוניזם ברוסיה, עושה הפיכה משטרית, ועכשיו שוב אנחנו חוזרים לאותו סיפור בחצר האחורי של אמריקה, יש מדינה סוציאליסטית קומוניסטית. אבל מה? עכשיו אנחנו בשנות ה-80, רונלד רייגן בדיוק נכנס לבית הלבן, רייגן למי שלא יודע, הוא מסמל יותר מכל דמות אחרת את ה-80s ואת הניו-ליברליזם, ונעשה על זה פרק שלם, ואני לא אדבר על זה פה כי אחרת לא נצא מפה. אבל חלק מהקטע של רייגן הוא גם להיות כזה בריון שכל מה שקשור למלחמה הקרה. היה לפני רייגן, דף ניקסון, קיסינג'ר, הם מרגיעים את הרוחות. הם אומרים, יאללה, בוא נעשה מה שנקרא דטנט, בוא נרגיע את הרוחות, עזבו, זה כבר לא מלחמה הקרה שאנחנו צריכים לפחד, שיהיה פצצות אטום. ורייגן מסיבות פוליטיות בעיקר, למכור נשק, אבל גם מסיבות של כאילו, זה חלק מהדמות ה... של הנאו-שמרן, מושג שאני חושב שדיברנו עליו קצת פה, על אנשים שמרגישים בימין אמריקאי, שחושבים שצריך להתערב בצורה מאוד אגרסיבית בעולם. אז רייגן גם מאוד מדבר נגד הסובייטים, הוא קורא להם ה-Evil Empire, נגד הקומוניזם וכולי, והוא רוצה להיכנס בסנדטיסטס האלה. והוא אפילו יודע איך להיכנס בהם. פה זה א' ב' של אימפריאליזם אמריקאי, אתה לא מלכלך את הידיים לבד, אתה משתבש בקבוצת נגד שתמיד יש, מי שמתנגד למשטר הסוציאליסטי בתוך ניקרגואה, אתה מביא להם כסף, אתה מביא להם נשק, והם עושים הפיכה, אוקיי? דיברנו על זה עם קנדי, זה לא כל כך הלך, אבל זה המודל שהרבה פעמים בדרך כלל עובד, פרק על איראן, דיברנו על זה שזה כן עבד, אבל פה רייגן נכנס לבעיה. והבעיה של רייגן, שהוא אמנם הנשיא של ארצות הברית, אבל הוא לא שולט בקונגרס, לא בבית הנבחרים ולא בסנאט. והסנאט ובית הנבחרים לא מעוניין להעביר כסף לקונטרה בשביל לממן את ההפיכה המשטרית הזאת. זו תקופה אחרי וייטנאם, שהדמוקרטים לא בקטע הזה, לא רוצים הפיכות משטריות, ורייגן תקוע, הוא לא יודע מה לעשות. אז מה הוא מחליט לעשות? באמת, זה קטע הזוי. הוא וחבר שלו, אוליבר נורת, ועוד דמויות מפתח ב-CIA, מפתחים להשמם רעיון גאוני, אוקיי? בואו נמכור נשק בצורה סודית לאיראן, כן? כן, אותה איראן, אחרי ההפיכה האסלאמית, אוקיי, ארצות הברית לכאורה מדברת על העולם ומספרת לה איך שאיראן זה המדינה הכי נוראית בעולם, ומתחת לשולחן הם רוצים למכור נשק במחיר מופקע, אגב, לאיראנים. אגב, איך הנשק הזה עובר לאיראן? רוצה נחש? ניחוש אחד מהמדינה שככה בוחשת פה ומכניסה את עצמה?
ישראל.
אה, יפה, ישראל כמובן, איך אפשר? אין סקנדל בלי ישראל. הייתי נעלב אם ישראל לא הייתה חלק מה... כאילו, איפה? למה אנחנו לא שם? מה זה? מי הולך... קיצור, ישראל קונה כל מיני טילים, מעבירה אותם לאיראנים, כן? לאייתולה חומייני, בתמורה לכסף, מעבירים את הכסף הזה חזרה לארצות הברית. למה רייגן עושה את זה? כי הוא רוצה את הכסף. הוא רוצה את הכסף הסודי, הכסף שאף אחד לא יודע עליו. כי את הכסף הזה הוא הולך להעביר לקונטרס בשביל לממן את המלחמה שלו נגד הסנדטיסטה. איך כל זה קשור לקוקאין וקרק? אז בדיוק באותו זמן, בדרום אמריקה, במדינה שנקראת קולומביה, ופה תראו כמובן את נרקוז, יש לנו את פאבלו אסקובר, יש לנו את המדעין קרטל, שהם מתחילים לגדל כמויות מטורפות של עלי הקוקה. צריך להגיד, קוקאין, אתה יודע, מי שראה Breaking Bad, או מי שראה סרטים על אופיאטים, קוקאין זה... במובן הזה שם הרבה יותר טבעי, זה צריך לגדל את העלה הזה, אין דרך סינתטית להכין קוקאין, אתה צריך שטחים, אתה צריך אדמות, זה צריך לעבור עיבוד, אגב רוב הגידול הזה מתרחש בכלל לדעתי בפירו ובבוליביה, אבל המדעין קרטל בקולומביה שולט ביצור של הקוקאין הזה, והוא מתחיל להעביר את הקוקאין לארצות הברית בכל מיני דרכים הכי ציוריות שיש. שוב, מי שראה נרקוז, אני עושה פה עוול לסיפור הזה, סיפור כל כך טוב. מיאמי הופך להיות המקום העיקרי שבו הקוקאין מתחיל להיכנס לארצות הברית, ופה שוב אני מזכיר את הסרט של סקארפייס, ששם רואים את השילוב הזה בין הקוקאין ומיאמי, וכל הווייב הזה של, של, של פלורידה בתקופה הזו. נכנסים במטוסים פרטיים, נכנסים בכל מיני דרכים ציוריות, מנסים להכניס כמה שיותר קוקאין ארצות הברית, ואני רק אגיד פה, אני חייב לעצור וספר פה סיפור בתוך סיפור בתוך סיפור, יש סיפורים הזויים על איך שהיו מכניסים את הקוקאין הזה לארצות הברית. אז הרבה פעמים היו פשוט לוקחים את מטוסי ססנה כאלה, מעמיסים אותם בקוקאין, ואז פשוט מפילים את הקוקאין באיזה יער בארצות הברית, ואז מישהו היה כזה בא ואוסף את הקוקאין. והיה בחור אחד שהיה קצת דביל, שהוא היה שוטר לפעבר, שוטר סמים לשעבר, שעבר לצד השני, שהוא החליט שהוא רוצה גם לעשות כסף עם זה, לקח ססנה, פוצץ אותה בקוקאין, טס לזרוק אותה ביער שהוא ליד פלורידה, יער בג'ורג'יה. מתישהו בדרך הטיסה הוא מבין שהוא שם יותר מדי קוקאין במטוס, המטוס הולך להתרסק, זורק קוקאין מהמטוס, בסוף זה לא עוזר לו, הוא מבין שהמטוס הולך להתרסק, הוא קופץ מהמטוס, המצלח לא עובד, בן אדם מת. הקוקאין, איזה, לא יודע מה, עשרות קילוגרמים של קוקאין, נשאר, לדעתי שנים, ביער בג'ורג'יה שאף אחד לא מגיע אליו. עד שסוף סוף מגיעים מטיילים, ומה הם מוצאים? דוב מת, שאכל כמויות פסיכיות של קוקאין, ומת מ-OD של קוקאין.
היה על זה, זה סרט ראשי.
יפה מאוד, דוב! קוקאין בר, אחד הסרטים הגדולים של המאה ה-21, יצירת מופת, שלוקח את הרעיון הזה והופך את זה לסרט אימה. אז בסיפור האמיתי היה קוקאין בר, אני שמח להגיד שהיה קוקאין בר, אבל קוקאין בר מת, הוא לא הלך ואכל כל מיני מטיילים אמריקאים, אבל זהו, אני חייב פשוט, הייתי חייב לספר את הסיפור של קוקאין בר. חזרה לסיפורנו. מי שמכיר קצת גיאוגרפיה, יודע שקולומביה נמצאת בעצם בתפר הזה בין דרום אמריקה למרכז אמריקה, ובשלב מסוים הקוקאין שמגיע דרך מיאמי כבר לא מספק את הביקושים. זה דבר אחד. מצד שני גם, הקרטל של אסקובר, ובכלל כל המוכרי הסמים האלה, מבינים שיש להם בעיה. שהמוצר שלהם הוא מוצר של עשירים. זה שוק מאוד קטן, יחסית. אוקיי, אז נכון, יש הרבה דושבגס בוול סטריט שאוהבים להסניף קוקאין בשנות ה-80, אבל אתם מפספסים פה שוק עצום. פה נכנס בעצם ההתחלה של דברים שאנחנו יודעים שהם אמת, ודברים שגובלים על תיאוריות קונספירציה. ופה אני אספר את מה שאני חושב שהוא נכון, ומה שאני חושב שהוא תיאוריות קונספירציה. מה שאני חושב שהוא נכון, זה שזה ברור שכאשר רייגן מעביר כסף קונטרס בניקרגואה, הוא גם מבין שזה לא מספיק כסף בשביל לנצח את הסוציאליסטים. ואם הוא באמת רוצה שהקונטרס האלה ינצחו את הסוציאליסטים, הם צריכים להיות מעורבים בכניסה של קוקאין לתוך ארצות הברית.
Drugs are menacing our society. They're threatening our values and undercutting our institutions. They're killing our children. From the beginning of our administration, we've taken strong steps to do something about this horror.
ובמיוחד לכניסה של קוקאין, לא דרך מיאמי, אלא דרך לוס אנג'לס. לא סתם שהתוכנית שלך מתרחשת בלוס אנג'לס. כי באיסט אליי שם מופיע לראשונה התחלה של הקרק קוקאין, ושם אנחנו רואים שבשביל להעביר את הסחורות האלו, זה כבר לא מטוסים ממיאמי, הרבה מזה הולך לעבור בדיוק דרך פנמה, בחור בשם מנואל נוריגה, וגם דרך אותם קונטרס שרייגן מממן דרך ניקרגואה. ופה בעצם הכל מתחבר, והסיפור הזה הוא נכון לגמרי. ה-CIA מבין, שהקבוצות האלה, שהם אנטי-סוציאליסטים, אנטי-קומוניסטים, עושים ימבה של כסף בלהכניס קוקאין לתוך ארצות הברית. במיוחד לתוך ערים בלוס אנג'לס. והם מעלימים עין. זה ברור שזה נכון, היו על זה מספר מחקרים מאוד רציניים, היה על זה שימועים בקונגרס של ג'ון קרי, זה ברור שהיו קבוצות ב-CIA, שהלימו עין ברגע שדוחפים את הסמים האלה לתוך רחובות לוס אנג'לס, בגלל שהכסף הולך לקבוצות שהם רוצים שיפילו את המשטר הסוציאליסטי בניקרגואה.
הרדיקל.
כמו ה-CIA, גם בית רדיקל מנסה להכניס לנו איזה סם בדלת האחורית, ולהתחיל פה מגפה, אבל לא מגפה של קרק וקוקאין, אלא מגפה של קריאת ספרים. מכירים את הדברים האלה, הבלוקים האלה שיושבים על ה... אפשר לפתוח אותם, יש נייר בפנים, יש לזה אותיות קטנות. You can read that shit. בואו תצטרפו למגפה, ובואו תקראו ספרים של רדיקל, הם אש, הרבה יותר טוב מקוקאין. התיאוריית הקונספירציה שאני לא מתחבר אליה, זה אנשים בעיקר שחורים בארצות הברית, אבל לא רק, שבעצם אומרים שכל הסיפור של ניקרגואה והקונטרס והסוציאליזם, זה סיפור כיסוי לכאורה, והמטרה העליונה של הממשל של רייגן היה ממש לגרום לכל השחורים העניים בארצות הברית להתמכר לקראק קוקיין. אני לא חושב שזה נכון. תכף נדבר על הדבר הנורא שזה עושה, אבל אני חושב שרונלד רייגן הוא נשיא מספיק נוראי ומספיק חרה, ולא דיברנו פה, הזכרנו את רוי קון בפרקים האחרונים, איך הבן אדם הזה צוחק על אנשים שחולים באיידס, צוחק על הומוסקסואלים, ובגלל זה התגובה האמריקאית לאיידס היא איטית, ובכלל, כל מה שהוא עושה, מקצץ מיסים לעשירים, אנחנו נעשה פרק שלהם על רייגן. רייגן לא צריך תיאוריות קונספירציה, בשביל להיות אחד הנשיאים הכי גרועים בהיסטוריה של ארצות הברית. ולכן אני לא קונה את החלק של הסיפור, אני חושב שזה בולשיט מוחלט. זה כזה תיאוריות קונספירציה של שמאל רדיקלי, שאני פשוט... לא צריך את זה, הסיפור האמיתי הוא מספיק רע.
Today, there's a new epidemic. Smokable cocaine, otherwise known as crack. It is an explosively destructive and often lethal substance which is crushing its users. It is an uncontrolled fire.
אבל בשביל באמת להגדיל את כמות הקוקאין שנכנס לארצות הברית, כאמור, הקוקאין כאפקה לבנה שמסניפים לא מספק את הסחורה. ולכן הגיע הזמן לייצר משהו חדש, ובאמת המקום שמתחיל את מהפכת הקראק בארצות הברית, זה South Central Los Angeles, ושם מתחיל The Crack Epidemic, מגפת הקראק.
מראים שם בסדרה יפה ש-CIA הוא מעל ה-DEA, מעל המחלקת לאכיפת הסמים.
נכון.
ושכאילו הם כזה, אתה יודע, הם מעל הכל, מילה שלהם, אנשים יוצאים מהכלא, מילה שלהם...
כלומר, בסדרה זה יותר מרק להעלים עין, זה ממש שהם עוזרים למוכרי סמים מניקרגווה.
כן, הם שולטים, הם ממליכים קבוצות מסוימות כן. בתוך לוס אנג'לס, הם מניעים את כל התהליכים, הם כאילו השחקן הכי חזק.
כן, אני חושב ששוב, אני חושב שה-CIA הוא לא רק מעלים עין, הוא מאפשר לדבר הזה לקרות. המקום שבו אני מעביר את הקו הוא באמת על המחשבה שלעתי ה-CIA עושה את זה בשביל הכסף לניקרגו, כי יש להם את הסיפורים שלהם בעולם, והם צריכים להעביר את הכסף, כי הקונגרס האמריקאי לא יעשה את זה. בעיניי זה המטרה העיקרית. המקום שבו אני חושב שזה גולש לתיאוריות קונספירציה, זה להגיד שממש ה-CIA מנסה בעצם לגרום להתמכרות בקרב שחורים בארצות הברית. פה אני חושב שזה הגזמה, אני גם לא רואה סיבה למה הם יעשו את זה. ברור שהתוצאה של המהלך שלהם הוא התמכרות, כלומר, אז במובן הזה אפשר להגיד שאני פה מתעסק פה בנואנסים סופר קטנים. אין ספק שאפשר להגיד, וזה לא תיאוריית קונספירציה, שה-CIA שיחק תפקיד חשוב בכניסה של מגפת הקרק לרחובות ארצות הברית. אני חושב שזה אמירה נכונה. שוב, לא צריך להגזים גם עם האמירה הזאת, עם כל הכבוד, פאבלו אסקובר, הוא גם שחקן שמאוד רוצה להכניס את הקרק הזה לארצות הברית, וזה לא רק כמה, כאילו, דמויות בניקרגו, שהם באמת, אין ספק, שהם גם בקונטרס, וגם מוכרי סמים. אבל ה-CIA משחק פה תפקיד, אין ספק שהוא משחק פה תפקיד. עכשיו חברים, תקשיבו לי טוב, כי אני אספר לכם איך מכינים קרק מקוקיין.
אני רוצה לשים לך פה רקע כזה מוזיקה של תוכניות בוקר, בדיוק, של תוכנית בישול. אוקיי, הנה זה בא.
קוקיין זה אבקה לבנה, מסניפים את זה, זה עולה ים בכסף, ומה שאתה יכול בעצם לעשות, זה אם אתה לוקח קצת אבקת אפייה, קצת מים רותחים, ואתה מערבב את הכל ביחד, אז בצורה מאוד פשוטה, את הופך את האבקה הזאת לסוג של קריסטל, סוג של גוש כזה, אבן כזאת, שנקראת קראק, כי היא כזה ככה מתנפצת, ואת החתיכות הקטנות האלה, אתה יכול פשוט להכניס לסיגריה ולהשן את זה, היום מחקרים מראים שהנזק של קראק והנזק של קוקאין הם די דומים. בשנות ה-80 התפתח איזשהו נרטיב, ותכף נדבר על איך שהגזענות וכמה שהאי שוויון משחק בו תפקיד, כי זה לא מקרי, התפתח נרטיב מאוד חזק בקרב ארצות הברית שקראק הוא הרבה הרבה יותר מסוכן מקוקאין. זה לא נכון. מה שכן נכון, שזה קראק זה משהו שאתה יכול לקנות סיגריה כזאת ב$10, זה כסף של היום, אז זה היה $2, ברחוב, כלומר זה משהו מאוד מאוד זמין, אתה לא צריך להיות מיליונר בשביל זה, אז ברור שבגלל זה, זה יותר מסוכן, ואתה יכול לקנות יותר מזה, ואתה יכול להתמכר, גם על זה שאתה מאשן את זה, אז ההיי הוא יותר מהיר, אבל גם ההיי הוא יותר קצר, היום רוב האנשים חושבים שאין באמת איזשהו הבדל משמעותי בין הסמים, אגב, אני אגיד לך עוד משהו שמצחיק היום, היום שאנחנו מסתכלים על אופיאטים ועל פנטנר, ואז אתה מסתכל על קוקאין, אין ברירה להגיע למסקנה שקוקאין הוא פשוט לא כזה סם מזיק. כלומר, המספר ה-overdoses שאנחנו רואים היום בפנטנר הוא כלום לעומת מה שראינו בשנות ה-80. אבל שאני לא רוצה לזלזל לרגע, זה סם מאוד 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 ממכר. אז נכון, זה לא כמו פנטנל שאתה יכול לקחת איזה כדור אחד שהוא קצת לא נכון ופשוט אתה מפסיק לנשום, אוקיי? ונעשה פרק על האופיאטים ודבר על זה, אבל זה סם שעושה נזק אדיר בגלל שאנשים מתמכרים אליו מאוד בקלות, ואז כל הזמן מחפשים את ההיט הבא ואת ההיט הבא וההיט הבא, ועכשיו זה כבר לא אנשים סופר עשירים שזה מגביל את הצריכה, אלא באמת אתה יכול להשיג ברחוב את הקרק הזה בזיל הזול. אני רוצה להגיד משהו על המגפת הקרק הזה. כי יש נרטיב שהוא מאוד נוח להגיד שהבעיה פה הוא רק הסמים. כלומר, שלו רק הסמים האלה לא היו נכנסים לארצות הברית, אז הכל היה מדהים בלוס אנג'לס ובאזורים האלה. הקוקאין וההתמכרות לקרק בקרב השחורים הכי עניים בארצות הברית הוא סימפטום של בעיה ומחלה הרבה יותר גדולה הבעיה של הקוקאין, וזה מחלת הקפיטליזם הנאו-ליברלי. בשנות ה-80, שחורים אמריקאים מובטלים באחוזים מאוד גבוהים. הבסיס התעשייתי של ארצות הברית עובר, בגלל כל מיני תיאוריות של שוק חופשי וגלובליזציה, למקומות אחרים. העשירים, קצת דיברנו על זה, ב-Love Me, I'm a Liberal, אוקיי? בשנות ה-80 כבר אין בסינג ואין אינטגרציה, וכל הלבנים, יפי הנפש, עברו לפרברים, והשאירו את השחורים בגטואים, עניים בלי שום מקום להתקדם אליו, בלי שום אופק, לא כלכלי ולא חברתי. ולתוך המשבר הזה, שמתחיל עוד הרבה לפני, בשנות ה-70 כבר, לתוך המשבר הזה נכנס משבר הסמים. והסיבה שאני רוצה להדגיש את העניין הזה, כי בשנות ה-60, שעוד היה שמאל באמריקה, לינדון ג'ונסון, שחוץ מזה שהוא היה הארכיטקט של מלחמת וייטנאם, הוא היה אחד הנשיאים הטובים ביותר בהיסטוריה של ארצות הברית, הוא מסתכל על מה שקורה בסוף שנות ה-60, ממש בשנים שפיל אוקס כותב את השיר הזה, הוא אומר, אנחנו צריכים לדאוג לשחורים, אנחנו צריכים לטפל בבעיה של העוני בשכונות שחורות באמריקה. והוא קורא לזה The War on Poverty, אוקיי? המלחמה נגד העוני. כמה שנים אחרי זה, נגיע שנות ה-70, ניקסון עולה לשלטון, בעצם אנחנו מחליפים מהדמוקרטים לרפובליקאים, מהשמאל לימין, ופה מהלך קלאסי של הימין, הוא אומר, איזה war on poverty, אוקיי? אני לא מסתכל על בעיות השורש, אני לא מנסה לחשוב מאיפה מגיעה הפשיעה, מאיפה מגיעה ההתמכרות לסמים, מאיפה מגיעה לצרכים האלה, לא, לא. אני אפילו בינינו, יש לי איזה רעיונות גזענים, אוי השחורים האלה, אין להם את הכוח הפנימי, אתה יודע, להתנגד להתמכרויות האלה, כי הם חלשי אופי, כל מיני כזה אמירות כאלה, גזעניות ואפילו פטרנליסטיות לפעמים. ובמקום זה, מה ניקסון מכריז? במקום war on poverty, Nixon's gonna do a war on drugs. כלומר, הוא הולך להיכנס בעניין הזה של הסמים. עכשיו, ה-war on drugs בשנות ה-70 זה, להגיד לך את האמת, אני אפילו לא יודע ספציפית על איזה סמים ניקסון דיבר, כי קוקאין לא היה אז, הרואין תמיד היה בארצות הברית, אבל אני לא חושב שהוא עד כדי כך היה משמעותי, ה-LSD כבר לדעתי בדעיכה, אולי הוא דיבר על גרס, אין לי מושג. אבל כשאנחנו מגיעים לשנות ה-80, וכשהרחוב העני בלוס אנג'לס, ואחרי זה בכל עיר גדולה בארצות הברית, נשטפת בקרק זול, ושחורים שממילא לא היה להם דרך חיים טובים, והם היו מובטלים, והם היו חיו באמת בחרה. סתם, אני אביא לך דוגמה, אוקיי? ב-1981, היה את ה-World Series, אליפות הבייסבול. ואתה מכיר את זה בספורט אמריקאים, נורא אוהבים לעשות את זה, שאוהבים להראות את האצטדיון מלמעלה, הם אוהבים להרים איזה בלימפ, איזה זפלין, איך קוראים לזה, אוקיי? להראות את הצילום הזה, היום אתה עושה את זה כמובן עם דרונס, אבל פעם זה היה כאילו, וואו, תראו, אני רואה את האצטדיון מלמעלה. וזה היה הגמר של הבייסבול של ארצות הברית, הדודג'רס נגד היאנקיז, ביאנקי סטדיום, שזה בברונקס, אוקיי? מי שלא יודע, הברונקס, האזור הכי שחור והכי עני בכל עיר ניו יורק. ומראים את הצילום מלמעלה, והשדר, ככה, אמריקאי, מסתכלים על התמונה הזאת מלמעלה, ורואים שהברונקס עולה באש. אתה רואה פשוט שריפות מטורפות מהברונקס, מטר מהאצטדיון. אתה רואה, האצטדיון מפוצץ בכל מיני עשירים לבנים שהלכו לראות את הגמר של הבייסבול, ועשר דקות משם הברונקס עולה באש, כי יש הומלסים שמבירים אש בתוך בניינים שכבר נטשו אותם, כי בעלי הדירה אמרו, אין מי שישלם שכר דירה על הדירות האלה, והמס רכוש שאני משלם על הדירות האלה הוא יותר שווה מהשכר דירה, ופשוט נטשו את הבניינים האלה. כלומר, אנחנו מדברים פה על התפרקות חברתית מטורפת. כאילו, זה באמת משהו ש, זה מזכיר קצת את התמונות שאנחנו רואים לפעמים היום בארצות הברית, סביב כל משבר הפנטנו. אבל אני חושב שזה אפילו אולי, במובנים מסוימים, היותר גרוע שם. כלומר, זה המקום שבו הקרק הזה תופס. ובמקום להתמודד עם בעיות השורש, מה שרייגן מחליט לעשות, זה שהוא, במקום כמובן להפסיק את הזרימה של הסמים לתוך ארצות הברית, ואנחנו יודעים ששם יש לו כל מיני עניינים וכל מיני, נקרא לזה, ניגודי אינטרסים, הפתרון האמריקאי הולך להיות להכניס את כל השחורים האלה לכלא, ופה בעצם, דרך המשבר של הקרק קוקיין, מתחיל המשבר שלא פחות נורא בארצות הברית, וזה הכלייה ההמונית בארצות הברית.
Millions of dollars will be allocated for prison and jail facilities. I believe this program will prove to be a highly effective attack on drug trafficking and the even larger problem of organized crime. But let this much be clear. Our commitment to this program is unshakable. We intend to do what is necessary to end the drug menace and cripple organized crime.
אחד הגרפים הכי עצובים לראות היום בחברה האמריקאית, זה להסתכל ולראות איזה מדינה בעולם יש לה את אחוזי הכלייה הגבוהים ביותר. וזה לא רוסיה של פוטין, וזה לא איראן של חומני, ואנחנו לא יודעים באמת מה שקורה בצפון קוריאה, אז אני לא אגיד מה, וזה לא סין הדיקטטורית, לא. המדינה שקולעת את האחוז הכי גדול של אזרחים שלה בעולם, זה מדינה דמוקרטית שנקראת ארצות הברית. ואם אנחנו מסתכלים, מי נכנס לכלא? אז בצורה מוגזמת וקיצונית, אנחנו רואים שרוב מי שנכנס לכלא בארצות הברית בעשורים האחרונים, זה גברים צעירים שחורים. אני יכול לתת לכם עוד מלא נתונים. סתם אביא לכם אחד. הסיכוי של גבר שחור בארצות הברית היום לסיים קולג' הוא נמוך יותר מאשר שהוא ייכנס לכלא. וכשאנחנו מדברים על הכלייה ההמונית הזאת בארצות הברית, אנחנו חייבים לחזור לשנות ה-80. וספציפית, אנחנו צריכים לחזור ל-War on Drugs, וספציפית אנחנו צריכים לחזור לחוק הפשיעה הגדול של רונלד רייגן ב-1986. ששם מה שהוא עושה זה שהוא מנצל את הפאניקה המוסרית שיש סביב מגפת הקרק, בשביל להעביר חוקים דרקונים של כליאה שלא נראו כמוהם בהיסטוריה של ארצות הברית. לפני שנות ה-80, ארצות הברית, כשמסתכלים על אחוזי כליאה, הייתה המדינה כמו כל המדינות. זה לא משהו שתמיד היה בחברה האמריקאית, הדבר הזה. עכשיו, זה נכון שאנשים הרבה פעמים באים אליהם ואומרים לי, זה קשור גם להפרטה של בתי הכלא, ויש לוביסטים בארצות הברית שדוחפים בעצם לחוקים האלה כדי להרוויח מזה כסף, כי כל בן אדם שנכנס לכלא, ותחשוב איזה חולני זה, להפריט בית כלא, ותודה לאל, אחד הדברים היחידים בשנים האחרונות שאני יכול להגיד בכל מה שקשור לכלכלה, שאני יכול להיות גאה בבגט שלנו, שהוא לא אפשר הפרטה של בתי הכלא. אני לא יכול לדמיין בכלל איך החברה שלנו, כמה שהיא fucked up הייתה אם היה הפרטה של בתי כלא היום. אז נכון שהסיפור הזה של הפרטות בתי כלא הוא חשוב, כי הלוביסטים דוחפים כל הזמן לחוקים הדרקונים האלה, אבל האמת היא, רוב המחקרים מראים שגם בלי זה, זה כנראה היה קורה, בגלל כל הפאניקה הזאת סביב המגפת הקרק, וגם בגלל העלייה של הפשיעה. צריך להגיד, הקרק מוביל לעלייה בפשיעה האמריקאית, יש זינוק בפשיעה בארצות הברית בשנות ה-80. אותו מישהו שנולד בניו יורק, אתם יודעים את זה, גדל בברוקלין, באחת הסיבות שההורים שלי בסוף עוברים לפרברים, זה בגלל שוואלה, מפחיד לגור בניו יורק. אזורים שהיום אתה הולך אליהם, פארק סלופ למשל בברוקלין, המקום הכי כאילו מפונפן שיש, בשנות ה-80 זה היה מקום מסוכן. והרבה מהפשיעה הזאת זה כנופיות של סמים, את זה כמובן אפשר לראות גם בתוכניות מדהימות כמו הסמויה, שזה בבולטינור בשנות ה-90, אבל בקיצור, הפשיעה עולה, הפשיעה עולה גם בגלל שברגע שאתה מתמכר לסמים, אז כן, אז אתה לפעמים שודד איזה בנק, או עושה איזה משהו בשביל שיהיה לך תהית הבא, אז הפשיעה עולה, אבל יותר מאשר הפשיעה עולה גם, נוצר איזשהו דימוי של הגבר השחור הצעיר המסוכן. ופה אני חייב לדבר קצת על התקשורת האמריקאית, שמאוד מלבה את הסיפור הזה, ויש את ה-Nightly News, יש את החדשות המקומיות, אין את זה בישראל, בישראל אנחנו מדינה קטנה, אז אנחנו יושבים בלילה, וכולנו רואים ערוץ 2, כולנו רואים יונית, כל המדינה רואה אותם חדשות, אוקיי? זה אחת הסיבות למה ישראל היא חברה יחסית עדיין מאוד הומוגנית. בארצות הברית זה לא ככה, אם אתה גר בניו יורק, אתה רואה את החדשות הערב של ניו יורק, אם אתה גר בשיקגו, שיקגו, מירווקי וכו'. זה סתם אני מספר לכם. ובכל הערוצים האלה היה מסר מאוד ברור. If it bleeds, it leads. אוקיי? מה זה אומר, if it bleeds, it leads? אם יש דם, אם מישהו מת, אם יש רצח, זה הולך להיות החדשות. במקום לדבר על סיפורי שחיתות, ובמקום לדבר על, לא יודע מה, איך הקפיטליסטים משתלטים על הכל ודופקים את העובדים, לא, היית מדליק חדשות, ומה שהיית רואה, זה גברים שחורים מפחידים, שעשו דברים לאנשים, כמובן, אם זה היה לבן, אז בכלל זה היה מתפוצץ, למרות שצריך להגיד שרוב הפשיעה זה black on black crime, זה ככה גם היום. זה יצר אווירה ציבורית בארצות הברית שחייבים לטפל במשבר הזה. ובמקום, כמו שאמרתי קודם, להגיד, אולי אנחנו צריכים יותר עובדים סוציאליים, אולי אנחנו צריכים, כמו שלינדון ג'ונסון רצה לעשות, להשקיע בתקציבים בערים האלה, אולי אנחנו צריכים לדאוג, להוציא ילדים קטנים, יש סיפורים נוראים של הקרק בייביז, אתה מכיר את זה? שאם אתה מעשן קרק בזמן שאת בהיריון, אז הילד יוצא עם כל מיני, סיפורים קוראי לב. אבל זה לא הפתרון הימני, זה לא הפתרון השמרני, זה לא הפתרון הניאו-ליברלי. הפתרון הניאו-ליברלי הוא תמיד אותו דבר, להכניס אנשים לכלא. אגב, פה יש גם תיאוריות כלכליות שמאוד מתחברות לסיפור הזה, ואוי לא, אתה יודע מה מגיע? פינה.
ההיסטוריה של המחשבה הכלכלית.
אז ממש בקצר, כי הפרק הזה כבר מתחיל להיות יותר מדי ארוך, היה כלכלן שקורא לו גארי בקר, היה סטודנט של מילטון פרידמן, פה אנחנו מדברים על הניאו-ליברל הכי גדול, שבעצם מוליד את הניאו-ליברל השני הכי גדול, וגארי בקר רואה את הכל בצורה כלכלית, הוא לא מסתכל בכלל על דברים כמו רגש, או אתה יודע, מאיפה אתה צומח בתוך החברה, או הסביבה שלך, הוא מסתכל על כולם, כאילו הם מכונות סופר רציונליות, שרק מנסים למקסם את התועלת האישית שלהם. והוא כותב מחקר מאוד חשוב, שאומר, שאם הפשיעה עולה, זה מאוד פשוט, אנשים הם רציונליים, ומה שהם עושים, הם מסתכלים בשוק הפשיעה, ואומרים, שווה לי לשדוד את הבנק הזה, כי הסיכוי שאני תפס הוא 12%, ואם אני אלך לכלא 5 שנים, וטוב, העונש כזה מוריד לי ככה ככה נקודות תועלת, ולעומת זאת, אם אני גנוב את ה... אם אשדוד את הבנק הזה, אני אקבל $1,000 וכולי, והם עושים חישוב, אתה יודע, עלות תועלת מאוד מאוזנת ורציונלית, ומגיעים למסקנה שכדאי להם לשדוד את הבנק. ואז גארי בקר אומר מאוד פשוט, אם אתם רוצים למנוע פשיעה, אתם לא צריכים לעזור לאנשים עניים, ואתם לא צריכים לדאוג שיהיה חינוך יותר טוב, ולא צריך לצמצם פערים, רק צריך לעשות דבר אחד. אם תגדילו בצורה מטורפת את האנישה, אז אנשים הם רציונליים, והם יגיבו בהתאם, ובסוף הם יפסיקו לעשות את הפשעים האלה. לא מדבר בכלל על זה שהרבה מהפשעים האלה קורים בגלל שאנשים מכורים לסמים, ובכלל לא חושבים בצורה רציונלית. זה לא נכנס ללקסיקון של גארי בקר שלנו. יש עוד תיאוריות שאני לא אכנס לפה, ה-Broken Windows Theory, שהוא גם נכנס פה, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל התיאוריה הזאת, שאם נחריף מאוד את האנישה, ככה נוכל לפתור את הבעיות של הפשיעה והסמים בארצות הברית, זה הופך להיות השיטה של הממשלה האמריקאית, ופה אני צריך להגיד שזה ממש לא רק הרפובליקאים. ב-86 זה רייגן שמעביר חוק דרקוני. 10 שנים אחרי זה, ב-96, זה נשיא דמוקרטי ביל קלינטון. וגם רייגן וגם קלינטון ביחד, גם המפלגה הרפובליקאית, גם המפלגה הדמוקרטית, שניהם אחראים ביחד לכלייה המונית בארצות הברית. החלק הכי מטורף בחוק של 86, ובזה נסיים את הפרק הזה, כי זה באמת כבר הזיה, זה שכמה שרעיונות הגזענים, והאנטי-עניים האלה נחודרים עמוק לתיאוריות של הפשיעה ואפילו לחוק עצמו. ופה אני אספר לך משהו מדהים. בחוק של 86, שיכניס מיליונים של שחורים עניים לכלא, עשו משהו שנקרא יחס של 100-1. על 100 גרם קוקאין, אבקה, שהיא הרבה יותר חזקה, הרבה ריכוזית, שאפשר לעשות מזה המון קרק. אבל על 100 גרם קוקאין, שזה כמובן סם של לבנים, סם של עשירים, סם של ילדים בוול סטריט, על 100 גרם. אם אתה מחזיק 100 גרם של קוקאין, אתה מתקבל אותו עונש כמו גרם אחד של קרק. יחס של 100-1. אם יש לך 500 גרם קוקאין, שזה כבר, אתה פאקינג דרוג דילר, אתה תקבל אותו עונש כמו מישהו שיש בכיס שלו 5 גרם קרק. זה היה חקוק בתוך החוק הזה. ואז מה שקורה, זה שהמונים שחורים אמריקאים, הרבה מהם לא מוכרי סמים, ואם הם כבר מוכרי סמים, אז אתה יודע, זה אנשים שקנו קרק ב-100 דולר, ומאחרים אותו ב-120, אתה יודע, זה כמה חתיכות קטנות, זה לא, זה לא המוכרי הסמים הגדולים פה, וגם הרבה אנשים שהם פשוט משתמשים, פשוט, אבל אם תופסים אותך, אם חתיכת קטנה של קרק, אתה הולך לכלא ל-5, 10, לפעמים 20 שנה. לעומת זאת, אם אתה white boy בגולדמן סקס, שאוהב להסניף קוקאין מהתחת של זונות בלילה, אחרי שעשית עוד דיל, שהרג את הבסיס התעשייתי של ארצות הברית, ופיטר אלפי עובדים, אף אחד לא יעשה אחר כך לא. צדק באמריקה.
תשמע, זמן מדהים סיים את הפרק, באמת, קליימקס מטורף, אבל יש לי שאלה אחת. כל מה שסיפרת לי בפרק, כל הלופ הארוך הזה, האם כל זה היה שווה בשביל שקבוצה של אנשים בניקרגואה ינצחו איזה מלחמה?
אני אגיד לך יותר מזה. בסוף, כל הסיפור הזה של, קוראים לזה איראן קונטרה, איראן זה איראן, קונטרה זה אותם מתנגדים לשלטון הקומוניסטי, איראן קונטרה אפר, נחשף ב-1986, כולם מגלים את הסיפור הזה, יש שם סיפורים נורא מצחיקים, שגרסו את כל הדפים, אבל הדף הכי חשוב, שממש מראה את החיבור בין איראן לקונטרה, שכחו לגרוס. קיצור, כולם, הסיפור הזה מתפוצץ בארצות הברית, זה הסקנדל הכי גדול של שנות ה-80, זה הסקנדל הכי גדול של רייגן, רייגן יוצא מפה בשיניים שלו, בגלל שהוא מצליח להראות שהוא, אין הוכחה שהוא ידע. עכשיו, ברור שהוא ידע. זה פאקינג רונלד רייגן, הוא הנשיא של ארצות הברית. זה אחד הפרויקטים הכי חשובים. יש פה חיבור לישראל, לאיראן, אין ספק שרייגן ידע. אבל אתה יודע, לא יכולו להוכיח שרייגן ידע את זה. אז רייגן יוצא עם השיניים שלו על הסיפור הזה.
My fellow Americans, I've said on several occasions that I wouldn't comment about the recent congressional hearings on the Iran-Contra matter until the hearings were over. Well, that time has come, so tonight I want to talk about some of the lessons we've learned.
אבל בשלב הזה זה כבר מאוחר מדי, כלומר, בשלב הזה כבר הקוקאין ברחובות, הקרק ברחובות, פבלו אסקובר, יש לו היפופוטמים בנהרות של קולומביה. אתה מכיר את הסיפור הזה עם ההיפופוטמים?
לא.
אסקובר מחליט, לא יודע, אני לא זוכר בדיוק את הפרטים, אז אולי אני, אבל לא יודע, הולך לספארי, אומר, וואו, איזה אחלה זה היפופוטמים. ואז הוא מחליט שהוא הולך להביא היפופוטמים לג'ונגלים של קולומביה. עכשיו, לא יודע אם אתה יודע, אבל היפופוטם זה חיה הכי אכזרית שיש, כלומר, באמת. הנה טיפ חשוב, אם אתם הולכים באפריקה ורואים היפופוטם, האמת היא זה לא טיפ, because you're fucking fucked. הם יותר מהירים ממך, and they're gonna fucking eat you, כי הם חיה סופר אגרסיבית. סופר אגרסיבית. הלוואי עליכם שתראו אריה. הלוואי עליכם. היפופוטם, that's it, you're fucking done. בקיצור, אז הוא מביא היפופוטמים לנהר, ואז לא יודע, הם מתרבים יותר מדי, ועכשיו עד היום יש בעיה של היפופוטמים בנהרות קולומביה, בגלל שפאבלו אסקובר החליט. רק לסכם.
מי ניצח?
מי שתמיד מצח, דור, הרעים ניצחו.
בניקרגואה?
האמת היא, וואי, אתה מתקיל אותי? שמע, היום ניקרגואה, ביקרתי בניקרגואה ב-2002-2003, היה נהדר, מדינה נהדרת, אנשים מקסימים. לא היה שם שלטון קומוניסטי, סוציאליסטי שאני הייתי. אז מתישהו הסנדטיסט אז נופלים, מודה שאני לא ממש סוחר, אבל אני לא חושב שזה קורה עד 86. בקיצור, כל הסיפור הזה, ובסוף, רייגן לא ממש מצליח, גם תזכור, 89, הסובייטים מתפרקים, מלחמה הקרה מסתיימת, no one gives a fuck anymore, כבר אין את המלחמה הקרה, ולכן כל הסיפור הזה בכלל לא רלוונטי יותר. אבל הנזק שנעשה לשחורים באמריקה, אנשים הכי עניים, הכי חלשים, זה נזק שאנחנו, חברה אמריקאית, מתמודדת איתה עד היום, ואי אפשר להבין בכלל, תנועות כמו Black Lives Matter, או אפילו מסרים שאני פחות מתחבר אליהם, כמו Defund the Police, שנעשה על זה פרק מתישהו, אבל אי אפשר להבין את האמירות האלה, בלי להבין את האבל הנורא שעשו לשחורים בארצות הברית, והרבה מזה סביב משבר הקרק של שנות ה-80. טוב חברים, תודה רבה שהזנתם לפרק הרדיקרק, הרדיקוק, הרדיקוק, אני אלי קוק, תודה ענקית לדור קומט, שעוד פרק שבא מפרי מוחו של דור, וגם כמובן לבית רדיקל שמארח אותנו כאן. נתראה בשבוע הבא. יאללה ביי.
I know you have doubts in your own minds about what happened in this whole episode. What I hope is not in doubt, however, is my commitment to the investigations themselves. The other major issue of the hearings, of course, was the diversion of funds to the Nicaraguan Contras, keeping the democratic resistance alive in Nicaragua. I believed then, and I believe now, in preventing the Soviets from establishing a beachhead in Central America. Since I have been so closely associated with the cause of the Contras, the big question during the hearings was whether I knew of the diversion. But let me put this in capital letters. I did not know about the diversion of funds.
רדיקל, בית לשם שינוי.
טוב מדי, אבל יותר קשואלי.
אוקיי, רדיקל, בית לשם שינוי.